אתם מאזינים לרדיו הקצה.
ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.
שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני שמחה שאתם פה. אני מיכל רוזנטל, אני מתחילה עכשיו את לגאטו. אני מקווה שהיה לכם נעים לצוף ולרחף במקום הקסום הזה שהביאו לנו עכשיו, עם קטע שנקרא מיראג'ינריום. זה זמן טוב לנוח וליהנות מהצלילים השקטים שמסביב, כי מחכה פה דרך מפותלת ללכת דרכה. והדרך הזו היא לא סתם דרך, היא המסלול הכי יסודי ואוניברסלי שמחבר בין כל המיתולוגיות מכל העולם והזמנים. זה הסיפור הכי עתיק שאנחנו מכירים, והוא קורה במיקרו ובמקרו כל הזמן. וזהו בעצם מסע הגיבור. את מסע הגיבור אתם מכירים כבר ממש טוב, אם ראיתם את המטריקס או שר הטבעות, או את מלך האריות, או כמעט כל הסרטים של דיסני, הסיפור שאינו נגמר ועוד המון. בסרטים האלה מתוארת איזושהי אמת גלובלית שבאה בעיקר לתאר את הנפש שלנו ואת המבנה שלה. ומה אנשים חוו כשהם חצו איזשהו גבול ויצאו מהטריטוריה המוכרת שלהם. הדמות הראשית בדרך כלל נפגשת עם עולם לא מוכר ולא ידוע, וזה כרוך בסכמה די קונקרטית של שלבים, עד שנשלם מעגל שלם. ואת המסע הזה אני אתאר בפניכם בשתי התוכניות הבאות. הדברים שאני הולכת לדבר עליהם מבוססים על, גם על קארל יונג, שזה פסיכואנליטיקאי שעשיתי עליו כבר תוכנית פעם, וגם על ג'וסף קמבל, שהיה חוקר דתות ומיתולוגיות מאוד גדול, שהעבודות שלו השפיעו המון על איך שאנחנו מבינים היום דתות, ועל איך שאנחנו מבינים את הנפש שלנו. אני מקווה שתהנו. אתן רקע קצר ואני אספר על זה שיונג היה הראשון שהגע את הקונספט של לא מודע קולקטיבי, שלכל אחד ואחד יש בתוך הנפש שלו, שזה אומר שזה איזשהו סק, מבנה של המון מבנים וישויות שחיות בתוכנו, שהן לא תלויות בנו באופן אישי, שהן איזושהי הצטברות של מידע מאז שהאנושות מתקיימת. קצת כמו DNA, שלכל בן אדם מכיל בתוך ה-DNA שלו אינפורמציה של מאות אלפי שנים. אז ככה גם הנפש שלנו. ולכן כל מיני סיפורים שהתגלגלו במשך אלפי שנים הם דרך מעולה ללמוד על הרכיב הזה שבנפש שלנו. כי זה משהו שאנחנו גם רואים שחוזר על עצמו בהרבה תרבויות שחיו במקביל ולא תקשרו זו עם זו. בין אם זה כל מיני סוגים של דמויות, ובין אם זה מבנים מסוימים של סיפורים ושל מיתולוגיות. יש ביניהם הרבה במשותף. וכל זה קורה ברובד שהוא לא מודע. עכשיו, אנחנו לא מודעים אליו, אנחנו לא חווים אותו ביום-יום שלנו. הוא לרוב יראה לנו כמו משהו די זר אם נחשף אליו. אבל כמובן שיש לו השפעה ישירה על ההתנהלות היומיומית שלנו ועל החוויה שלנו בעולם. והגבול בין הנודע ללא נודע הוא דבר אוניברסלי שרואים בכל תצורות והמיתולוגיות, ומשהו בעצם מתאר זה את הגבול בין העולם המודע לבין העולם החלום. שעולם החלום הוא כנראה הרבוב בין הלא מודע הקולקטיבי והלא מודע האישי, שזה הלא מודע שהוא כבר קשור אלינו ולחוויות שחווינו וזיכרונות שהדחקנו. בתצורות עתיקות של מיתולוגיות, אנשים סיפרו על מסע של גיבור שהלך לאדמות רחוקות, למקום היסטורי שאף אחד לא היה בו עדיין. אפשר להיזכר גם בסצנה מתחילת הסרט של מלך האריות, שמופסה מציג לסימבה את האדמות האלה, שהוא אומר לו לא ללכת לשם. אני חושבת שמתארים מקומות כאלה, מקומות מסתוריים, כי שם הדמיון יכול להתפרע וללכת הכי רחוק, ואפשר להקרין את כל העולם הפנימי שלנו על המקום הלא ידוע הזה. כמו שבחושך ועיניים עצומות, יש הרבה יותר מקום לדמיון ויזואלי. המקומות האלה הם כנראה מטאפורה הכי ישירה לעולמות הלא מודעים שלנו, וזה רעיון מעניין ללמה אנשים אוהבים ללכת להרפתקאות בעולם הטבע, ביערות לא נגמרים, בהרים תלולים, או לשחיות במי אוקיינוס קפואים ועמוקים וכן הלאה. כי זה כמו קנבס של סיפורים מיתולוגיים של פסיעה לעבר הלא נודע, והתמודדות עם כוחות שאנחנו לא מכירים בנו. אבל כן חשוב לציין שברוב הסיפורים המיתולוגיים הגדולים שאנחנו מכירים, אז הם לא בהכרח מתייחסים למציאות הפיזית. כלומר, למסעות פיזיים, אלא יותר לעולם החלומות, או לדרכים שאנחנו עוברים, וחוויות שאנחנו עוברים בחיים שלנו. אז המסע של הגיבור מתחיל במקום די רגיל ושגרתי. הוא יקום היום בבוקר ויעשה את המטלות שלו וילך לצוד או ילך לעבודה. אבל פעם משהו יסיט אותו מהמסלול הזה. משהו שיקרא לו למרוד בסטטוס קוו, כי הוא לא מסופק מהחיים כמו שהם. ושמשהו לא מסתדר לו. את המצב הראשוני הזה אפשר להפיין אגב גם על ידי הקלף הראשון במייג'ור ארקנה של קלפי הטארוט. שהוא דפול, שזה הקלף הכי מוכר כנראה. או קיאנו ריבס בתחילת המטריקס, בתחילת הסרט, לפני שדברים התחילו להרגיש לו מוזר, כלומר, היה את השלב שדברים התחילו גם להרגיש מוזר, וזה עוד דוגמה קלאסית. אז ציינתי מקודם שהדמות שמייצגת, הדמות הכי קלאסית שמייצגת את השלב הזה, את הגיבור בשלב הזה, זה קלף מהטארוט שנקרא The Fool. אם פעם ראיתם את הקלף הזה, אז בטח ראיתם דמות שהולכת בצורה די נאיבית ופעורה לעבר מרחבים לא נודעים. אפילו לא יודעת מה מחכה לה שם, מה מחכה לה. גיבור כמובן לא מצויד בשום צורה למה שהולך לבוא עליו, ולכן מביאים עליו בשלב הזה, בדיאגרמה הזאת, שאגב, אני אעלה פוסט של הדיאגרמה הזאת לפייסבוק שתוכלו לראות, בעמוד של הקצה או בעמוד שלי. זה כמובן היא לא מוכנה בשום צורה למה שהולך לבוא אליה, כלומר דמות הגיבור, והיא זקוקה לאיזשהו כלי, איזשהו נשק שהוא יצויד בה כדי שאוכל להתמודד עם מה שהוא הולך לפגוש. אז הוא יתקל באיזשהו מורה דרך או איזשהו גורו, מורה רוחני, משהו, למשל מורפיוס מהמטריקס, שיציג בפניו איזשהו עזר על-טבעי, איזושהי דמות שתציג את המימד הזה שהוא לא מכיר ויצייד אותו, למשל בטארוט זה המג'ישן. בלי לדעת את זה, המקום שאליו הוא הולך, שאליו הוא צועד, זה ארכיטיפ הסלף, שהוא נמצא עמוק בתוך הליבה שלנו, של הלא מודע שלנו. אנחנו נדבר על הסלף הזה בהמשך, זה גם ארכיטיפ שיונג טבע אותו. אפשר גם להשתמש בביטוי אגו כחלופה לגיבור, כי האגו הוא המלך של המלך ששולט במודע, הוא זה שממפה את המציאות ומסדר אותה ומקבל החלטות ומגדיר ומחליט מה טוב ומה רע. ולכן חרב, אגב, זה נשק מאוד שכיח, זה הנשק הכי קלאסי שהאגו מצטייד בו, כי לחרב יש את היכולת לחלק, כלומר to divide, להפריד בין למעלה ולמטה וטוב ורע. זו היכולת נחוצה של האגו, וזו המהות של להחזיק חרב, היכולת לקבל החלטות. מה שמאפשר לנו לשרוד. ולפעמים, למשל, במלך ארתור, זה לא מודע, הוא זה שיציג את הכוח לקבל החלטות בפני האגו, והחרב תצא מתוך איזשהו עומק. השלב הבא בדיאגרמה זה כשהאגו יגיע לאיזשהו סף, ברמה המטאפורית זה איזשהו נהר שהוא צריך לחצות, וזו החצייה מהאזור המוכר לאזור הלא נודע, מהמודע ללא מודע, כלומר מעולם הערות לעולם החלום. ואם נחזור לטארוט, אז השלב הזה מיוצג על ידי קלף שנקרא The High Priestess, שהיא עומדת בין בועז ויואחים, שהם הנציבים של מקדש שלמה, כלומר בית המקדש הראשון, ומעליה יש פירות של ה-Underworld, ומתחתיה יש את הירח, שזה עוד סמל לזמן החלום. וברגע שהאגו חוצה את הסף הזה, ונכנס לתוך החלום או הלא נודע, אז אין דרך חזרה. אז אמרנו שהגיבור חצה את הסף, וזהו, לא יכול לחזור יותר הביתה מהכיוון שממנו הגיע. ושם הגיבור או האגו צריך להתעמת עם כל מיני דמויות של הצל, שהצל זה דמות המראה של האגו בעולם הלא מודע. עכשיו, מה זה אומר שזה דמות המראה? זה בעצם כל מה שהאגו מסרב להיות. זה המקום שהכי לא נעים להיות בו. כמו שבסיפור שאינו נגמר, אז זה מוצג בתור המקום שבו הטובים מגלים שהם רשעים, והאמיצים מתוודים לכך שהם מוגי לב, והנדיבים הם מבינים שהם קמצנים. החכמים פוגשים בטיפשות שלהם, וכן הלאה, הבנתם את הקונספט. כלומר, אף אחד מאיתנו לא נעים להבין שאנחנו בעצם משהו שאנחנו ממש משתדלים לא להיות כל היום. כל התבשילים האלה, כשהייתם ילדים, שהכנתם מאחורי הגב של אמא שלכם ולא ידעתם מה לעשות איתם, אז פשוט שפכתם אותם מתחת למיטה, אז הם נשארו שם, זה מה שיש להגיד. באמת מקום שמאוד מאוד לא נעים להגיע אליו, ומי כמונו יודע שאנחנו לא אוהבים ביקורת לא טובה. בחלומות אנחנו באמת נתקלים מכל הזיכרונות הלא נעימים שדחפנו לארון שיש לנו, או הידיעות המודחקות בנו שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתן. אז בחלום זה הזמן שלהם לזרוח. אולי אנחנו נראה מישהו שלבוש בשחור, שרודף אחרינו, והוא בא לייצא את כל האינסטינקטים המודחקים. כל מיני שדונים כאלה או טריקסטרים שבאים להסתלבט עלינו, וזה מרגיש שהם לא כל כך בעדינו. חשוב להגיד שהאגו והצלם שני הצדדים של אותו המטבע. מתבקש לחשוב שהאגו צריך להביס את הצל ולחסל אותו. אבל בסופו של דבר הכוח של הצל נובע מהכוח של האגו, אז אם האגו מבקש להתגבר על הצל, אז בראש ובראשונה האגו צריך להצליח להתגבר על עצמו. בעצם מראה, אם אנחנו רואים את עצמנו במראה, אז הדבר היחידי שהתרחש בדמות שאנחנו נראה במראה תלויה רק במקור שלה. שזה אנחנו. אולי זה קורה גם לכם שבחלום אתם פוגשים מישהו שמאיים עליכם באיזושהי צורה, וכשאתם ניגשים לתת לו מכה או להכניס לו איזו אחת, אז פתאום היד מעטה, או שאתם מקבלים שיתוק והגוף מפסיק לשתף פעולה ומתנגד להחטיף מכות לדמות הזאת של הצל. זה יכול להיות גם איזה חבר שלכם שמגלם את הדמות, שהצל מתגלם בתור החבר הזה שלכם, שכנראה יצבן אתכם קצת לאחרונה, או שאתם מאוימים ממנו. אז למה בחלום אי אפשר להכניס לצל הזה, לדמות שלו? זה בגלל שאי אפשר להביס את הכוח של הצל עם אלימות ושנאה, כי זו כל המהות של הצל, זעם וכעס ושנאה. כלומר, הוא מתעלה עלינו בהרבה עם היכולות האלה. וכשאגו ינסה להשתמש בשנאה וכעס, אז הוא יישאר חסר אונים, כי הוא לא יכול להביס שנאה אינסופית עם שנאה, ופחד עם פחד. אז אפשר להביס כעס רק אם, אתם יודעים את זה כבר, חמלה, ופחד אפשר להביס עם אומץ. כלומר, להביא לו בקונטרה. וזה מביא את האגו למשבר גדול מאוד, כי זה אומר שדרך היחידה להתגבר על השנאה והכעס היא להיכנע להם. אגב, הדמות של הצל, לרוב באמריקות ובאפריקה, אז הוא מתגלם בתור הטריקסטר, שזה מעין שדון או טרול, דמות כאוטית ואמוציונלית ומאוד אינטואיטיבית, אבל אין לו אינטלקט, כלומר, אין לו אגו. ובאירופה, אז השטן הוא הדמות הכי נפוצה שתייצג את הצל. אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון של רוע אולטימטיבי, אז זה השטן, זה המהות של הדמות הזאת. Yeah. אז האגו חצה את הסף והתאמת עם הצל וכל הדמויות שלו, הצד השני של עצמו, ואז הוא התחיל תהליך של ניסוי וטעייה, וזה לרוב החלק הכי כיפי בסרט או בסיפור. הגיבור מתאמן ולומד ונלחם בכל השדים ועוזר אומץ ולומד טריקים. וזה כמובן בזכות המורה שיש לו, מורה הדרך שלו, המנטור. וככל שהוא מתגבר על יותר ויותר שדים כאלה, הוא יותר מתקרב למשבר הגדול, לרגע הגדול שבו הגיבור הולך להתמודד עם היריב הכי אימתני, והאינקרניישן של הצל עצמו. הקרב הזה יהיה אפי, והרים ירדו והשמיים יתמוטטו. זה יהיה קרב ממושך ומפרך. אפשר להגיד שזה יהיה הקליימקס של הסיפור. אז בקרב האפי הזה, מול ההתגלמות האולטימטיבית של הצל, אני חושבת שמה שהכי מפחיד זה הפיתוי הגדול של האגו לוותר על החיפוש אחרי האור. הצל מפתה אותו להצטרף אליו, אומר לו לעזוב את החיפוש ולהיכנע ולהצטרף, ומה שכל כך מפתה בזה הוא הכוח האדיר של הצל. אני חושבת שגרמניה הנאצית זו דוגמה די טובה במקרה הזה, ולמה כל כך אנשים פשוט לא הצליחו לעמוד בפיתוי הזה, של להצטרף לעוצמה הזאת, למרות שהיא הייתה מאוד אפלה. אגב, גם במלך הראיות יש את השיר של סקאר, שיש בו רפרנסים די בוטים לחיילים נאצים. לצל יש כזה כוח אדיר שהוא ממש קורא לנו להתאמע בו וללכת אחריו. והאגו קולט ברגע הזה שהכל מכוסה בחושך ואופל ועומד להיכנע לחוסר התקווה. ואם הוא יצטרך לבחור בין לעבור לצד האפל של הצל לבין מוות, אז הוא יבחר במוות. בתאורות אנחנו נראה את זה מיוצג בהתחלה בתור איש תלוי שמייצג את ישו צלוב, ישו הצלוב, יש לומר. הוא המוות. ולכן הקלף שבא אחרי זה, זה מוות. ובשלב הזה הערכים שהאגו זקוק להם כדי להתמודד עם הכוחות האפלים של העולם התחתון והעולם הריק, זה שהם גם מאוד מפתים. אז הערך המרכזי הייתי אומרת שהוא טמפרנס, שזה מתינות או התנזרות. ואז שם הוא פוגש בשטן, שהוא כוח הרשע שהשתלט על העולם, לרוב הוא גם המפקד של הגיהנום או המנהל, מנכ״ל. CEO של הגיהנום. השטן הוא כוח הרשע שהשתלט על העולם. והקלף שלאחר מכן זה הטאוור, שזה, רואים שם פשוט מגדל שקורס ופשוט יש הרס מוחלט של הכל. זה הסוף האולטימטיבי, האובדן של הכל, סוף העולם. וזאת ההתחלה של הקליימקס הגדול של הסיפור, איפה שהגיבור ימות ויוולד מחדש. זה יחזור על עצמו בהרבה סיפורים, אבל המהות היא שתמיד הגיבור יגיע למצב שאין תקווה והכל נצרח על ידי האופל. ואין שום תקווה לישוע. ואז האגו יגיד, במצב כזה אני עדיף למות. זה מתואר על ידי האביס, שזה השיא של התהליך, וזה המקום הכי רחוק מהבית. אני ממש מדמיינת את זה כמו מחול שדים כזה שהאגו פשוט כנוע בפניו וחסר אונים מולו. אבל מאוד חשוב לי לציין ולהזכיר שהאגו פוגש את עצמו במקום הזה, פוגש את המראה שלו. כלומר, כל השדים והשטן והצל, זה הכל הוא, זה הכל חלק מהישות שהוא מגיע ממנה. בחלק הזה בסיפור אני הולכת לעצור היום. ובשבוע הבא נדבר על מה קורה מפה. לאן הגיבור הולך, מה הוא עושה. מה עובר עליו בימים אלה. קודם כל אלה הם הקרון פמילי, שיר שנקרא Moment, והוא מהספליט איפי שלהם עם Angels of Light. אני אסיים את השידור קודם כל עם להגיד תודה לקואמי, לעומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, אשד השרף, מכללת BPM וצוות הקמת האתר. התוכנית הזאת היא גם התוכנית הראשונה שאנחנו משדרים בבית החדש שלנו, שזה האוזן השלישית. ואני רוצה גם לספר לכם שב-30 ביולי, אז אני ועוד שלושה שדרנים מהקצה הולכים לחגוג באוזן בר, לעשות לילה פרוע של תקלוטים. מדובר ברוני פיאלקוב, אורי זר אביב, תומר קריב ומייסלף. אני אשמח מאוד לראות אתכם שם, ומקווה שנהנתם מהתוכנית, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא עם חלק ב' של מסע הגיבור. תודה לכם, שבוע טוב. This moment